ובכן, אנחנו פותחים היום לימוד חדש בספר מורה נבוכים, ואחר וסיימנו את ספר מסילת ישרים. עכשיו, מהו הספר שישמש אותנו? יש הרי מהדורות שונות, תרגומים שונים, שהרי הספר נכתב בשפה הערבית. אנחנו נשתמש בתרגום של הרב יוסף קפח בהוצאת מוסד הרב קוק. הנה הוא, ועונה עוד אחד, דאגו לשים לי, כל הכבוד. ואנחנו כמובן נעזר מדי פעם לפי הצורך בתרגומים מקבילים. הרי תרגומים אחרים נעשו, התרגום הקלאסי המצוי זה של רבי שמואל אבן תיבון, יש לך אותו כאן, ועל התרגום הזה נעשו רוב הפירושים העתיקים והחדשים. יש תרגום של רבי יהודה אלחריזי, שכנראה הוא זה שעמד מול עיניו של הרמב"ן, כשהוא מגיב לדברי המורה נבוכים, רואים שזה התרגום של רבי יהודה אלחריזי. יש גם תרגום של אחד בשם שייר, לא מצוי כל כך, בתחילת המאה. יש גם התרגום המודרני מאוד, האחרון, שעליו ניתן גם פרס ישראל, לדוקטור מיכאל שוורץ, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני מעט זמן, שהוא הפירוש המעודכן והתיומר המקצועי ביותר שקיים בימינו, אבל מאחר והוא לא כל כך מצוי בספרות, אנחנו נשתמש בעיקר בתרגום של רבי יוסף קפח, למרות שבאמת יש מעלות גם לתרגום של מיכאל שוורץ. יש גם תרגומים לשפות אחרות, למשל התרגום המפורסם בצרפתית של שלמה מונק, מהמאה ה-19, עם הרבה מקורות, הפניות וכדומה, שגם שימש כבסיס למהדורה של דוקטור שוורץ. יש גם תרגום לאנגלית, יש תרגום לגרמנית וכדומה. אנחנו כמובן לא נוכל להשתמש בכל התרגומים ולהביא כל פעם את כל הווריאציות, אבל כדי לדעת שזה קיים. ולא רק בגלל שהשפה של הרמב״ם היא שפה מאוד מסובכת, מאוד מקצועית, ולפעמים תרגום של מילה אחת, האופן של תרגום מהמילה, זה משנה לפעמים את כל המשמעות כולה. רוצה להוסיף עוד נקודה טכנית בנושא הזה, הרמב״ם כתב בערבית, והשפה הערבית בטבעה היא מאוד מפותלת, במיוחד הערבית הפילוסופית, בעוד שהעברית היא שפה יותר ישירה, וזה מהווה קושי עבור כל המתרגמים כולם, כולם מציינים את העובדה הזאת, כיצד לעבור משפה מפותלת לשפה ישירה. כן, אז גם בזה נצטרך לדון. עוד נקודה חשובה, הרמב״ם מתמודד בספר מורה נבוכים עם שיטות פילוסופיות ועם נתונים מדעיים שהרבה פעמים חסרי משמעות עבור דורנו. כלומר, לפעמים אנחנו נראה אותו דן בדיונים באסטרונומיה שעבד עליהם הקלח מאז ההתפתחות של המדע, אבל מה שחשוב זה לא תמיד הנתון הייתי אומר, המדעי, או הדעה הפילוסופית של אותם הימים, כי אם האינטואיציה הבסיסית שהרמב״ם מחנך אותנו אליה, והיא תמיד נכונה. אלא אם כן לא. עכשיו, זהו, זה המבוא טכני. עכשיו, ספר מורה נבוכים, אפשר לומר שהוא הפסגה של משנתו של הרמב״ם. הרי הרמב״ם כתב ספרים רבים, את הספר הראשון הוא כתב ביותו, ככה המסורת אומרת, ביותו בן 16. ספר קטן בשם מילות ההיגיון. הספר הזה הוא תמצית הלוגיקה של אריסטו, על פי האורגנון של אריסטו, אבל עם גאונות מיוחדת של הרמב״ם, ספר נפלא. יש מי שרצה לומר, מי שאמר, זה הרב דוקטור ונטורה, הרב הראשי של אלכסנדריה, אמר במעדורתו שכבר בגיל 16 רואים אצל הרמב״ם את כל המורה נבוכים. טוב, מי יודע. בגיל כבר מתקדם, כשהרמב״ם כבר הגיע לגיל 18, אז הוא כבר התחיל בספר, לקח לו 5 שנים לכתוב אותו, בכל זאת, פירוש המשנה. מגיל 18 עד גיל 23, כתב את פירושו למשנה. בתוך הפירוש הזה, מלבד הפירוש השיטתי לכל המשנה כולה, יש גם כמה ספרים בפני עצמם. ההקדמה למשנה, ההקדמה למסכת אבות, שנקראת ספר שמונה פרקים, וההקדמה לסדר הוריות, ההקדמה קודם כל לפרק חלק במסכת סנהדרין, שם עוברת ה-13 עיקרים, וגם שלוש הקדמות הלכתיות, ההקדמה למסכת הוריות, הקדמה לסדר קודשים והקדמה לסדר טהרות. כל ששת הדברים האלה שציינתי מהווים, אפשר לומר, חיבורים בפני עצמם, למרות שהם בתוך פירוש המשנה. החיבור ניעורים הזה של הרמב״ם הביא אותו לידי המחשבה שאולי כדאי לעשות ספר כולל שיכלול את כל התורה כולה. אז לשם זה הוא התחיל קודם כל עם ספר קטן, נקרא ספר המצוות. כתב אותו בגיל 23, שבו הוא מסכם גם את כל רמ"ח מצוות עשה וכל שעשה מצוות לא תעשה, וגם נותן הקדמה כוללת כיצד למנות את המצוות, נקרא השורשים. גם זה יש כמה תרגומים. ואחר כך התמסר במשך 10 שנים לכתיבת ספרו העיקרי בהלכה, הלא הוא משנה תורה. גמר אותו בגיל 33. מאחר ובספר משנה תורה יש כמה פרקים? 1,000 פרקים בדיוק. בתוך 14 חלקים יש 1,000 פרקים, אז זאת אומרת שבערך הוא כתב פרק כל 3 ימים. כן? ושם הוא כלל את כל התורה שבעל פה כולה, כולל יסודות של אמונה וגם יסודות של הלכה מעשית. הרוב זה הלכה מעשית, אבל יש גם יסודות של אמונה, מוסר וכדומה. אפילו הסדר של הספר יש לו איזושהי שיטתיות חינוכית, ויש מה ללמוד מזה. לאחר מכן באותו זמן גם הרמב״ם כתב כל מיני אגרות לפי הצורך. יש לנו תשובות של הרמב״ם, משהו כמו בערך 3,000 תשובות של הרמב״ם, קצת שירים פה ושם, אגרות חשובות מרכזיות שהם מהווים חיבורים בפני עצמם, אגרת תימן, אגרת השמד ואגרת תחיית המתים. אבל מלבד כל זה, והוא גם כתב ספר קטן על אסטרונומיה, וגם ספר שעדיין בכתב יד על חישוב המספר פאי, וגם פירוש על מסכת חולין ועל שני סדרים של השס, אבל הספרים האלה עבדו מאיתנו, חוץ מכמה דפים בפירושו למסכת ראש השנה. הוא גם התחיל לכתוב ספר הלכות הירושלמי, אבל זה עבד מאיתנו, למרות שלפני כמה שנים מישהו מצא בגניזה הלכות של ירושלמי וחשבו שזה הלכות הירושלמי להרמב״ם, אבל זה כנראה לא. וחוץ מזה הוא גם כתב 10 ספרים ברפואה, הוא גם היה רופא מפורסם, כתב והוצאו ב4 כרכים בהוצאת מוסד הרב קוק על ידי דוקטור זיסמן מונטנר, נקראים כתבי הרמב״ם ברפואה. אבל כל זה מבחינתו של הרמב״ם כעין וכאפס לעומת המטרה העיקרית. המטרה העיקרית אצלו זה ספר מורה נבוכים. מדוע? כי לפי הרמב״ם הרי המטרה של כל החיים כולם, כפי שכבר הוא כתב בספר שמונה פרקים, זה לדעת את השם. אז מה זה לדעת את השם? איך יודעים את השם? כתב הרמב״ם בהלכות תשובה, אינו יודע את השם אלא בדעת שידעהו. ולפי הדעת תהיה אהבה עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד את עצמו לחוכמות המודיעות לו את קונו, כפי שביארנו בלכות יסודי התורה. אז מה זה החוכמות המודיעות לו את קונו? במשנה זה נקרא מעשה בראשית ומעשה מרכבה. מה הם מעשה בראשית ומעשה מרכבה? לפי הרמב״ם, החוכמות הכלולות בתחומים הנקראים פיזיקה ומטאפיזיקה בחוכמה של אריסטו, וכל הדברים האלה מתבררים בספר מורה הנבוכים, שהוא כתב אותו בסביבות גיל 45. לקח לו זמן, כי הוא גם היה עסוק, כיוון שהוא היה הרופא של הסולטן, וזה לקח לו המון זמן, וגם היה צריך למצוא חכם שראוי שיכתב בשבילו הספר הזה, עד שהוא מצא את תלמידו רבי יוסף ברבי יהודה, שבשבילו הוא כתב את המורה נבוכים. ומכאן ואילך, אחרי כתיבת הספר, הרמב״ם טיפל גם בעוד כמה דברים, כגון להנהיג את קהילת יהודי מצרים ויהודי ארץ ישראל, שהוא היה ממונה מטעם הסולטן עליהם, וגם הוא טיפל גם בלגדל את הבן שלו, רבי אברהם בן הרמב״ם, שנולד לו בהיותו בן 51, ולאחר מכן, בגיל 70, הרמב״ם מת. לא אחר, לא לפני שהוא נפגש באיגרות, כלומר בהתכתבות עם המתרגמים של ספריו לעברית, אלוהם רבי יהודה אלחריזי ורבי שמואל אבן תיבון. ההתכתבות עם רבי שמואל אבן תיבון נקטעת באמצע כי הרמב״ם מת. זהו, אז זה קצת מסגרת כוללת לספר הזה. עכשיו, ספר מורה נבוכים, מאז שהוא יצא לאור, מאז שהוא נכתב על ידי הרמב״ם, גרם לסערה אדירה בתוך העולם היהודי. אדירה. ועד עצם היום הזה, דבריו של הרמב״ם מעוררים סערה. וכל שנה יוצאים בערך שני ספרים כדי להסביר את המורה נבוכים. כיוון שזה היה לפני 800 שנה, תעשו ממוצע של בערך 1,500-1,600 ספרים שנכתבו מסביב למורה נבוכים, וזה לא נגמר. כן, כל פעם יש עוד מאמר, לאו דווקא ספרים, לפעמים גם מאמרים, מחקרים וכדומה. זאת אומרת שעד היום הזה, להגיד מה הרמב״ם מתכוון במשהו ולהגיד שזה ודאי, אז אתה מסתבך, כן? כי הרי יש מיליון פירושים לרמב״ם, הנה אתה מחזיק אחד מהם, כן? של, איך קוראים לו?
מיכה גודמן.
מיכה גודמן, כן, גודמן. זה אחד הניסיונות האחרונים שנעשו. אומרים שכל אחד, לפחות באנגלית, יש לו את הרמב״ם שלו, my monides, your monides, his monides, וכו'. כן, אז יש כל אחד והרמב״ם שלו. עכשיו, מה שלא יהיה, בין אלה שמסכימים עם הרמב״ם, אבל אפילו גם אלה שמתנגדים לדעות של הרמב״ם, או כל הדעות, או חלק מן הדעות, אי אפשר להם לדלג על דבריו. כלומר, הוא חלק אינטגרלי של הסוגיה. אפשר לומר, כל סוגיה ביהדות מוכרחת לקחת בחשבון את הנאמר בספר מורה נבוכים, בין אם זה כדי לבנות על זה מגדל, בין אם זה כדי להרוס. לכן אי אפשר להתחמק מזה, מוכרחים לעסוק בספר הזה, עם כל זה שהוא מדבר בשפה מיושנת קצת. כלומר, לעומת ספר הכוזרי, למשל, של רבי יהודה הלוי, שמדבר באופן מפתיע בשפה מאוד מודרנית ובסוגיות מאוד אקטואליות עבור האדם בן דורנו, יש אצל הרמב״ם הרבה ארכיאולוגיה רוחנית. אנחנו ניפגש עם כמה חורבות של המחשבה האנושית, אבל בכל זאת אי אפשר להבין מי אנחנו אם אנחנו לא מבינים מאיפה באנו. לכן מוכרחים ללמוד את הספר הזה ברצינות. הרמב״ם כותב בעצמו בהקדמה, מי שיש לו שכל ייהנה מכל הפרקים שאני כותב, מי שחסר לו קצת שכל ייהנה רק מחלק מהפרקים. מי שחסר לו הרבה, אומר הרמב״ם, ואם לא ימצא בו דבר אחד שיועילהו, יחשבהו כאילו לא חובר. לא, אתה לא אוהב את הספר שלי? אל תחשוב שהוא נכתב, וזהו. כן. עכשיו, זה למה אני אומר את זה? כי אנשים, כל מיני אנשים אומרים, מה אתה הולך ללמד ביום ראשון? אני אומר, מורה נבוכים. מה, הכל? הרמב״ם אומר שמי שיש לו שכל חייב לקרוא את הכל. אז אין ברירה, אנחנו נקרא את הכל. עכשיו, עוד דבר, ספר מורה נבוכים הפך להיות גם למרכזי ביותר במחשבה הכללית, כלומר גם אצל אומות העולם. הוא השפיע מאוד על ההתפתחות של הפילוסופיה הערבית, מתוך כך, אחר כך על הפילוסופיה של ימי הביניים אצל הנוצרים. תומאס אקווינוס בין היתר מראשי הכנסייה, מראשי הפילוסופים הכנסייתיים, הושפע מאוד מהמורה נבוכים, ומתוך כך גם המעבר אל הפילוסופיה הכללית, עד עצם היום הזה יש לרמב״ם השפעה גדולה. שלא לדבר, למשל, מעניין לעשות פעם מחקר על הרב קוק והרמב״ם למשל, שזה הרי דבר מאוד חשוב, כי הרי שניהם יש להם יתרון, לרב קוק וגם לרמב״ם, הרב קוק הרי תמיד צודק וגם הרמב״ם, ומה נעשה כשלכאורה זה סותר, אז נצטרך בשביל זה ללמוד. בסדר? טוב, זהו, זה הקדמה.
יש גם
טענה של ניוטון. גם ניוטון הושפע מהקבלה במיוחד, אבל תכן שגם מהרמב״ם. לראות ההשפעות של הרמב״ם על המחשבה האנושית, אז יש הרבה. טוב, מתוך כך אנחנו ניגשים אל הספר. הספר בנוי משלושה חלקים, הנקרא עם החלק הראשון, החלק השני והחלק השלישי. כן, מה אתה אומר?
מדוע התרגומים של אלחריזי ותיבון פחות טובים מאשר?
התרגומים של רבי יהודה אלחריזי ושל רבי שמואל אבן תיבון הם מצוינים. אבל הם כתובים בשפה מיושנת. אנחנו זקוקים לשפה קרובה אל הקורא המודרני. הנה, אתה בעצמך מחזיק שם את התרגום של מיכאל שוורץ, נכון? למה אתה קורא אותו דווקא? אתה מקשה עליי למה אני לא משתמש בתרגום שלי בן תיבון, ואתה מביא את תרגום של שוורץ. למה?
זאת הסיבה.
זאת הסיבה. האדם המודרני זקוק לשפה שהוא מבין. וגם אנחנו זקוקים בשביל התפתחות המחקר להפניות, להשוואות וכדומה.
לא, כי הרב
קפח
אומר שיש,
למשל בהלכריזו,
יש כמה טעויות מהותיות.
טוב, אז כל אחד מתווכח עם השני. למשל, הרב קפח, כמו שאתה מציין בצדק, אומר על רבי יהודה אלחריזי דברים קשים ביותר. טוב, אז זה טענה, צריך לבדוק את הטענה לגופו של עניין. אבל הרבה יותר חשוב לנו להבין את הרמב״ם מאשר להבין את רבי יהודה אלחריזי, ועם כל הכבוד, הרב קפח. אנחנו רוצים להבין מה שהרמב״ם אומר. אחרי זה נדון בהשוואות של התרגומים וכו'. טוב, מתוך כך אנחנו ניגשים אל ההתחלה, הפתיחה של ספר מורה נבוכים. אני קורא את זה בשפה של הרב קפח, הרב יוסף קפח. בשם השם אל עולם. מאיפה הוא לקח את הביטוי הזה, הרמב״ם? אני קורא במורה נבוכים, בפתיחה. והמדורה של הרב קפח זה עמוד ג'. נהוג להתחיל מההתחלה. המספר של העמוד כתוב למטה. טוב. בשם השם אל עולם. איפה הרמב״ם לקח את הביטוי הזה? זה פסוק. כן, פסוק בתורה. איפה? מלכית צדק. יפה, זה לא נכון. הלאה. מה עוד? יפה. בפרק כף א', והייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. בסדר? טוב, אז זה לא בדיוק אותה משמעות כמו בפסוק. בפסוק, ויקרא בשם השם אל עולם. כאן הרמב"ם אומר, אני עכשיו קורא בשם השם אל עולם. כן. מה זה אל עולם אגב? מה פירוש המילה עולם שם? עולם הכוונה נצח. כמו לעולם ואל, האל הנצחי. נצחי, כן, זה משמעות בתנ"ך. בעברית יותר מאוחרת, עברית של חז"ל, עולם זה היש, כל היש. זה מרחבי יותר. תרגום של המילה היוונית, קוסמוס. טוב, בשם השם אל עולם. בהיות שאתה התלמיד היקר, רבי יוסף, שמה רהו צורו, ברבי יהודה נשמתו עדן. מי זה? זה תלמיד של הרמב״ם, רבי יוסף ברבי יהודה. מה שם המשפחה שלו היה? אבן עקנין. אבן עקנין או אבן וואה עקנין. והוא כתב פירוש נפלא על שיר השירים, על דרך הפילוסופיה. אז הוא אומר, אתה התלמיד היקר רבי יוסף ברבי יהודה, נשמתו עדן, כאשר עמדת לפניי. ובאת מקצווי הארץ ללמוד אצלי. מה זה קצווי הארץ? הוא בא מסבתא. כן, כתוב כאן, סבתא שבצפון אפריקה, זה עיר ליד טנג'יר, טטואן. כלומר, מה שהיום נקרא מרוקו הספרדית. והוא הגיע עד איפה שהרמב״ם היה. איפה הרמב״ם היה? במצרים, בקהיר. אז זה כמה אלפי קילומטרים. זה לא קל באותם הימים להגיע, במיוחד שבאותם הימים יש שודדי ים, שודדי דרכים, יש מלחמות בין המוסלמים לבין הצלבנים. בקיצור, לא קל היה, אבל הוא בא ללמוד אצל הרמב״ם. ללמוד אצלי. גדלה מעלתך בעיניי, לעוצם להיטותך ללימודים. שאלה, מה יש לרמב״ם להתחיל לספר לנו סיפורים אישיים? אתה רוצה ללמד אותנו תורה, לא? אז מה אתה מספר לי סיפור, איך פגשת את התלמיד? מה? המכתב נועד לנו ועוד איך. אז למה זה כתוב? הרמב״ם פשוט רצה שנבין, כנראה, שחוכמה זה אף פעם לא דבר סתמי. יש קשר בין החוכמה לבין האיש שדרכו היא עוברת. יש ביטוי כזה, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. כנראה ש... אותם הדברים, כשהם נאמרים על ידי רבי מאיר, או הם נאמרים על ידי רבי עקיבא, זה לא אותם הדברים. כי האומר מטביע את חותמו על הנאמר. לכן אם אנחנו מדברים על אופן מסירת החוכמה, צריך לדעת מי הוא האיש שהרמב״ם ראה לנכון לכתוב בשבילו את המורה נבוכים. ואז אם אני אבין מי הוא, אני אבין מי אני, או מי אני צריך להיות כדי להבין את הספר. נגיד, אם חסרה לי אחת התכונות שיש לאותו תלמיד, או יש לי תכונה שאין לו, ייתכן שאני אבין את אותם הדברים אחרת. וזה יסביר את הקושי שיש להרבה אנשים בהבנת המורה נבוכים. כי הם אינם מבינים עבור איזה סוג אדם הוא נכתב. בסדר? חשוב לזכור את זה. גם אחר כך הרמב״ם ירחיב בזה עוד יותר, בהקדמה, שהוא יסביר בשביל מי הוא כותב את הספר הזה באופן כללי. כלומר, לא רק בשביל החכם הזה, אלא בשביל איזה סוג אנשים נכתב הספר. פעם היה תלמיד ששאל את הרב ציודה האם ללמוד מורה נבוכים. אז הרב ציודה קוק ענה לו, זה בשביל נבוכים, ואנחנו לא נבוכים. ולכן אנחנו לא צריכים ללמוד את הספר הזה. מכאן ואילך, אחרי ההזהרה הזאת, אפשר לרוקן את החדר הזה, ולנתק את כל האינטרנט. אבל עם כל זה, אף על פי שאנחנו לא צריכים את הספר הזה, אנחנו בכל זאת צריכים אותו, ואנחנו נלמד אותו. טוב, אף אחד לא יצא פשוט. כאשר עמדת לפניי ובאת מקצווי הארץ ללמוד אצלי, זאת אומרת, יש קודם כל איזה מסירות נפש מסוימת, איך כתוב על התורה, כן? לא מעבר לים היא. אמרו חז"ל, אבל אם היא מעבר לים, אתה צריך ללכת לשם לקחת אותה. היה יהודי אחד, רבי זלמלה מוולוז'ין. רבי זלמלה, שמעתם על רבי זלמלה? אח של רבי חיים מוולוז'ין. פעם היה, הוא היה חלש, היה חולה ומשהו וזה. אבל הוא היה זקוק לאיזשהו ספר בעיון שלו, והספר היה על ארון גבוה והיה קשה להשיג. אז הוא אמר, לא מעבר לימי. מכאן שאם היא מעבר לים, אתה צריך ללכת עד לשם לקחת אותה. לא בשמיים היא. משמע שאם הייתה בשמיים, הייתה צריך להתאמץ ולהביא אותה. ואז הוא עלה על סולם, כלומר, התאמץ הרבה כדי להביא את הספר הזה שהוא צריך. כן. אז זאת אומרת, יש איזה, צריך להיות מוכנות למסירות נפש, וגולה למקום תורה. גדלה מעלתך בעיניי לעוצם לעידותך ללימודים, ולפי מה שראיתי בשיריך, גודל תשוקתך לדברים העיוניים, והיה זה מאז הגיעוני אגרותיך ומליצותיך מאלכסנדריה, בטרם מבחן רמתך השכלית. עכשיו שימו לב לנקודה הראשונה שציין הרמב״ם, מה ההיכרות הראשונה שיש לו עם התלמיד שלו? השירים. ממש לא מתאים. מה עם שירים ושכל? מה? וזה לפני שבחנתי את רמתך השכלית. הרמב״ם ראה לנכון לספר את זה. כנראה שצריך איזושהי רגישות שירית כדי לעסוק בחוכמה. דבר מעניין הוא שזה דומה קצת להיכרות בין הרב הנזיר זצ"ל לבין הרב קוק. כידוע לכם, הוא מספר את זה בהקדמת אורות הקודש, בהיותו צעיר הוא למד פילוסופיה בברלין ואחר כך בבאזל שבשוויץ. והוא היה בהרבה התלבטויות, חיפש את האמת. בקיצור, היה אדם כל כולו מלא שקיקה והתלבטויות. והוא שמע שהרב קוק נמצא בשוויץ. זה היה במלחמת העולם הראשונה, נמצא ממזרח שם, בסנגל. אז שלח מכתב, ביקש להיפגש עם הרב קוק, קיבל תשובה חיובית, נסע. הגיע אל הרב קוק, מוצא אותו עם בנו הרב ציודה קוק, לומדים הלכה. זה כבר רומז משהו. זאת אומרת, חיפשתי חוכמה אלוהית ומצאתי איש הלכה. טוב, אז התחילו לדבר על חוכמה יוונית. והנזיר התאכזב. הוא אמר, אני הכרתי את הפילוסופיה היוונית באופן מקורי, זה לא אמר לי כלום כל הדברים האלה. טוב, אבל כבר היה מאוחר, נשאר ללון אצלם. כל הלילה לא ישן, שאל את עצמו מה יהיה איתו. בבוקר הוא מתפלל עם הרב קוק, שומע אותו, אומר פסוקי דזמרה, כן, זכור לנו אהבת הקדמונים, משמי שמי קדם, והוא שמע איך שהרב קוק אמר את זה, ושמעתי ואקשיב, והנה נהפכתי ונהייתי לאיש אחר. אחרי התפילה, נהרתי לבשר במכתב, כי יותר משביקשתי מצאתי לי רב. ואז התהפכה אצלו כל האישיות. זאת אומרת, מעניין שפילוסופיה היוונית אצל הרב קוק אין לו מה ללמוד, אבל הוא שמע את הניגון, הוא הבין שזה זה. מעניין, יש לפעמים הצליל. יש משהו דומה בהתגלות של הקדוש ברוך הוא אל משה בסנה. בסנה כתוב ויומר אנוכי האל אלוהי אביך. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מה זה אלוהי אביך? מי זה אביך אצל משה? אמרם. אומרים חז"ל, דיבר עמו בקול של אמרם אביו. טוב, כל פסיכואנליסט יגיד לכם שזה בגלל הסובלימציה של דימוי האב, מזה הוא עושה אלוהים, אבל אפשר גם להבין שהאב הוא שליח האלוהים להביא אותך לעולם, והקול של אמרם היה הקשר של משה לאומה הישראלית. ואז הוא שמע שאלוהים מדבר במבטא של אבא שלו. אני לא יודע איזה מבטא זה היה, אפשר לנחש כל מיני דברים. אבל מבטא מצרי כנראה. אז הוא שמע את הקדוש ברוך הוא מדבר במבטא של אבא שלו, באינטונציה של אבא שלו. מה, אם זה ככה, זה זה. כן? כלומר, אפילו אצל משה. אז גם אצל הרמב״ם, המפגש עם התלמיד הוא דרך השירה שלו קודם כל. זה לא פותר את כל הבעיות, אבל זה התחלה. יש פה כמה שאלות. התרגום של מיכאל שוורץ יצא בסדרה של ידיעות אחרונות עם הספר, והוא מאוד זמין. עם כל הכבוד, אני לא בטוח שהם הוציאו את זה עם היערות. רק את התרגום הם שמו. אז מה זה טוב? התרגום של מיכאל שוורץ בלי היערות. זה לקח את כל המיץ. שלום, למה היו ויש רבנים שטוענים כי יש לגנוז את הספר? אתה תלמד אותו, תראה למה. מדוע זכו דברי הרמב״ם לביקורת חריפה במיוחד, כמו דברי הכסף משנה? הכסף משנה תוקף לא את הרמב״ם המורה נבוכים, הוא תוקף אותו בפירוש המשנה דווקא, אז כך שזה לא הנקודה שלנו. שלום לכבוד הרב, האם הרב יוכל להתייחס לשאלותיי? למה בישיבות המכונות חרדיות נמנעים מללמד ספר זה? וכן, מה סיבת התנגדותו של רבי נחמן ברסלב ללימוד ספר זה? תודה מראש, כבוד הרב. קודם כל, לא בישיבות המכונות חרדיות נמנעים מללמד ספר זה, בכל הישיבות נמנעים מללמד את הספר הזה. וזאת משום שהוא עוסק בפילוסופיה כללית גם כן, והיהודים מאוד לא אוהבים להיות פתוחים, הם אוהבים סגירות, זה הרבה יותר בטוח ושומר על האדם. וכן, מה סיבת התנגדו של רבי נחמן ברסלב? אתה צריך לקרוא את זה במורה נבוכים, שם הוא מסביר בליקוטי מוהר"ן, שם יש לו פרק שלם נגד הפילוסופיה האריסטוטלית. וזה. הוא אומר שזה מבלבל, זה מביא לכפירה, זה מביא כל מיני בעיות. אז צריך עבודה בתמימות, לא דרך השכל וכו' וכו'. ולכן הוא התנגד לקריאה של הספר הזה. כן. מה? אגב, אני רוצה להגיד לכם, אני לימדתי פעם את הספר הזה במקום אחר, וכל שבוע כשלימדתי את הספר הזה, היה שם סטודנט שאמר, למה לומדים את זה? כן. טוב, מה אתה אומר?
ומה דעתך בשאלה הזאת?
אסור ללמוד את הספר הזה. אני חוזר על השאלה. השאלה הייתה, מה דעתך בנושא הזה? כן, אז אני עונה לך, אסור ללמוד את הספר הזה. זה סותר את המציאות. אבל אם יש מציאות, הייתה צריכה לסתור את השאלה. טוב, בסדר, הלאה. בואו נמשיך. ואמרתי, ושמה, אגב, בכוזרי זה מתחיל אחרת. איך זה מתחיל בכוזרי? עם חלום, נכון? יש חלום. אצל הרמב״ם יש שירה. זה לא רחוק. תחשבו, שירה וחלום זה דומה. טוב, וכאשר, ואמרתי, בכלל יש אחד התרגילים המעניינים שאפשר לעשות, זה לראות את נקודות ההשקה ונקודות המחלוקת בין הרמב״ם לבין הכוזרי. כי גם הרמב״ם וגם הכוזרי, עם כל זה שהם מייצגים כיוונים הופכיים במידה מסוימת, יש בהם הרבה מאוד קרבה גם כן. לפעמים על אותן הסוגיות הם משתמשים לפעמים באותם המילים, ממש. או קרוב זה לזה. ולפעמים הקרבה היא עד כדי התלכדות המחשבות, לפעמים עם הבדל קטן ומשמעותי. אבל בסופו של דבר הם שייכים לאותו בית מדרש. מי שמהווה, זה הרב ציודה קוק גם כן היה מהיר על כך, מי שמהווה, אפשר לומר, קונטרסט לכוזרי, זה לא המורה נבוכים, אלא זה חובות הלבבות של רבנו יוסף, ורבינו בחיי ברבי יוסף בן פקודה, ששם באמת יש כיוון רוחני שונה לגמרי מאשר הרמב״ם והכוזרי. שצריך לזכור, גם הרמב״ם וגם הכוזרי הם מאותה אסכולה, לפחות מבחינת בית המדרש שבו הם גדלו. הרי רבי יהודה הלוי היה תלמידו של הריף, רבנו יצחק אלפסי. רבנו יצחק אלפסי היה לו תלמיד בשם רבי יוסף הלוי אבן מיגס, או הרי מיגש, כמו שקוראים לו בישיבות, שישב בבית הדין יחד עם רבי יהודה הלוי. יש לנו פסקי דין חתומים ביחד על ידי רבי יהודה הלוי והרי מיגש ביחד. ותלמידו של רבי יוסף הלוי אבן מיגש היה רבי מימון הדיין, אביו של הרמב״ם. גם הרמב״ם בעצמו זכה עוד לשמוע את הרי מיגש בצעירותו. רבי מיגש כבר היה זקן, הוא נפטר כשהרמב״ם היה בן 12. אז אם הרמב״ם אומר שהוא שמע אותו עוד, אז כנראה שהוא שמע אותו לפני אותו בן 12, הוא אומר, דברי האיש הזה מבהיל בתלמוד, כן? כלומר, חריפותו בתלמוד. טוב, הרמב״ם בכל זאת ידע להעריך ביותו בן 11 את חוכמתו של הרי מיגש. הוא אמר, באמת בתלמוד הוא חזק. לא, מדובר באנשים מיוחדים. אבל מה שאני רוצה לומר, למה אני מספר לכם את הפרטים הביוגרפיים האלה? כדי שנבין שהרמב״ם ורבי יהודה הלוי סך הכל שייכים לאותה אסכולה, לאותה ברנג'ה. הם מכירים אחד את השני. למרות שבשום מקום הרמב״ם איננו מצטט את רבי יהודה הלוי, לא מזכיר את שמו, אבל ברור שהדברים שלו במידה רבה הם על רקע דבריו של רבי יהודה הלוי. כן, הוא כותב על זה שבאנדלוסיה היו לנו גם כן חכמים שעסקו הרבה בחוכמה וכו'. אז ברור שהוא מתכוון בין היתר לרבי יהודה הלוי. טוב. חובות הלבבות נכתב לפניהם. לפני כל זה, כן. לפני רבי יהודה הלוי. בסרגוסה. הלוי סרגוסה. טוב. אז בואו נמשיך. בטרם אבחן רמתך השכלית. ואמרתי, ושמה תשוקתו גדולה מהשגתו. לא, בסדר, יש לו יכולת וזה, יש לו רגישות, אבל אולי הוא לא חכם. כן, יש פה שאלה. מחילה כבוד הרב. למה כבודו לא הזכיר והתייחס לדברים החריפים שכתב הגר"א מווילנה, שהפילוסופיה בלבלה את הרמב״ם? האם זה נכון? על מה? ולמה נאמר כך על ידי הגר"א? תודה כבוד הרב. טוב. קודם כל, כי אני לא יכול לדבר על כל מה שאמרו על הרמב״ם. ב', יש ויכוח חריף בין תלמידי הגר"א עצמם, האם הגר"א כתב את זה או לא, האם זה זיוף או זה לא זיוף. כן, זה מובא בביאור הגר"א לשולחן ערוך על הלכות שבת, לגבי שאלה בשדים בשבת. האם מותר לשאול בשדים משום רפואה בשבת או לא. אז הרמב״ם כתב שזה שטויות, ולמרות שזה שטויות, מי שזה מרגיע אותו, אז מותר לו לעשות, כי זה לא רפואה ממש וכו'. ועל זה כתב הגר"א, כבר מודפס בביאור הגר"א, על השולחן ערוך, הפילוסופיה הארורה היא תתו ברוב לקחה. עכשיו, יש ויכוח בין תלמידי הגר"א, האם הדברים האלה באמת הגר"א כתב אותם או לא. הרב צבי יהודה קוק היה מביא מסורת בעל פה מאביו, שקיבל מהנציב מוולוז'ין, שקיבל מרב איצל מוולוז'ין, שקיבל מרבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגר"א, שלא הגר"א כתב את זה. אבל לפחות זה אומר שמישהו בחוג של הגר"א כתב את זה. נו, יכולת גם לשאול אותי מדוע לא הבאתי את רבי חסדאי קרסקס, שאומר בהקדמתו לספר אור השם, שצריך להשיב על דברי היווני, שהחשיך את עיניהם של ישראל בדורנו, ושהרב הגדול רבי משה ורבי מימון שמע את מופתי היווני פיתוהו ויפת. כן? טוב, בסדר. אפשר להביא עוד הרבה דברים. אתה רוצה את מה שכתב רבי מאיר בן גבאי, גם כן בספר עבודת הקודש. אפשר להרבות. אפשר גם להביא כל מי שדיבר בעד הרמב״ם. גם זה טוב, נכון? טוב. והוויכוח שהיה בזמן הרשב"א על הספר מורה הנבוכים. אבל אנחנו לא נגמור עם זה. תמיד אנחנו נקרא ספרים על המורה נבוכים, על מה שאמרו הרמב״ם. אנשים פשוט, היום מה עושים כדי לדעת משהו? פותחים ויקיפדיה, וחושבים שהם יודעים את הגותו של פלוני. במקום לקרוא את הספרים, אני מציע שנקרא את הרמב״ם. מה דעתכם? זה גם רעיון, לא? טוב. מספיק מסובך גם ככה. טוב. ואמרתי, ושמא תשוקתו גדולה מהשגתו. וכאשר הסדרת לפניי מה שכבר למדת ממדעי התכונה. מה זה תכונה? אסטרונומיה, כן? תכונה זה המילה העתיקה שהשתמשו בה בשביל אסטרונומיה. ומה שכבר ידעת מן המדעים, מדברים ההכרחיים להיות מצא לפניהם, שזה מתמטיקה, לוגיקה, גיאומטריה. הוספתי בך אהבה, לטוב תבונתך ומהירות תפיסתך. וראיתי כי תשוקתך ללימודים גדולה מאוד. והנחתיך להכשיר את עצמך בהם ביודעי את תכליתך. כלומר, רציתי שאתה תלמד את כל המדעים הנדרשים כדי להגיע אל החוכמה. וכאשר הסדרת לפניי מה שכבר למדת ממלאכת ההיגיון, לוגיקה, נקשרה תקוותי בך. כלומר, ראיתי סוף סוף שיש פה עם מי לדבר. כלומר, אתם רואים שכאן הרמב״ם מדבר על הרבה הרבה הכנות, הרבה מחסומים בעצם שיש בפני השגת החוכמה. וראיתיך ראוי לגלות לך סודות ספרי הנבואה. מה זה סודות ספרי הנבואה? לא כל דבר בספרי הנבואה הוא סודי. למשל, עשיית ציצית זה לא סוד. נכון? בסוכות תשבו שבעת ימים זה לא סוד. דוד נלחם עם גוליאת זה לא סודות. אז מה זה סודות ספרי הנבואה? מה זה בראשית? התיאורים של האלוהות שיש, מעמד הר סיני בין היתר, ומעשה מרכבה בעיר חזקאל, והתגלות המרכבה לישעיהו.
אז מה רב בזה בעצם?
אז כל... מה? מי אמר שיש רב בזה?
שיש רבנים שטוענים שלא אסור ללמוד.
רגע, אנחנו כל פעם נחזור לזה. אי אפשר. בקיצור, זה סודות ספרי הנבואה. כלומר, יש בתוך הדברי הנביאים דברים סודיים עמוקים מאוד, אז ראיתי שראוי לגלות לך סודות ספרי הנבואה, עד שתדע מהם מה שראוי שידעו הוא השלמים. מעניין, הנושא אם כן שעוסק בו הרמב״ם הוא תורה, נכון? הוא עוסק הרבה בפילוסופיה, אבל המטרה שלו לבאר את התורה, את ספרי הנביאים. ספר הכוזרי, מה הוא בא לבאר? מי זה עם ישראל? יש ביטוי שאומרים בשם הזוהר, למרות שהוא לא כתוב בזוהר, והוא לא יכול להיות כתוב בזוהר, ישראל ואורייתא אחד הוא, נכון? יש ביטוי כזה, או ישראל ואורייתא. אז יש לנו פה שני חכמים, אחד שלקח על עצמו לבאר את ישראל, והשני לבאר את אורייתא. או נגיד, איך שהרב צבי יהודה קוק היה אומר, ספר הכוזרי זה מן החוץ אל הפנים, וספר מורה נבוכים זה מן הפנים אל החוץ. כלומר, הרמב״ם מדבר בתור חכם מישראל, והוא פונה אל החוץ. דהיינו, הוא מדבר בשפה של הפילוסופיה הכללית, של אומות העולם. אצל הכוזרי זה בדיוק הפוך, לוקחים גוי ומכניסים אותו פנימה. מלך כוזר, מבחוץ אל הפנים. וזה יסביר הרבה הבחנות, לפעמים רק סגנוניות, בין שני הספרים. במהלך הלימוד שלנו אנחנו נראה הרבה פעמים צורך של השוואה בין שתי המשנות, את קרבתן ואת ריחוקן. כן.
איך הרמב״ם יודע סודות בספר הנבואה אם הוא לא למד קבלה?
איך הרמב״ם יודע סודות ספרי הנבואה אם הוא לא למד קבלה? הייתי אומר שזה בדיוק הפוך. הרמב״ם חושב שאם למדת קבלה, אז לא תדע את סודות ספרי הנבואה. הנה, זה נקודת התנגשות. כן? עכשיו, מאיפה הרמב״ם יודע את הסודות האלה? לצורך זה, יצטרך כבודו ללמוד את ההקדמה של חלק שלישי. ששם הרמב״ם אומר מאיפה הוא יודע. כן.
למה זה לא יכול להיות כתוב בזוהר? ישראל
ואורייתא. למה זה לא יכול? כי זה פשוט דבר לא נכון. לא יכול להיות כתוב בזוהר דבר שהוא לא נכון. כתוב בזוהר, ישראל, קודשה בריחו ואורייתא קשורין דה בדה. קשורים זה בזה, זה מה שכתוב בזוהר. כן? קודשה בריחו דרגה על דרגה, אורייתא דרגה על דרגה, ישראל דרגה על דרגה. וכולון מתקשרן דה בדה. אז עכשיו, לשם אהבת הקיצור, התפרסם באומה מאמר שלא יכול להיות נכון, שקודשה בריחו ישראל ואורייתא חד הוא. מה זה אותו הדבר? ודאי שלא. אבל זה ביטוי שנעים לי, נוח להשתמש בו. בסדר. לכן מי שיוכל להגיד לי איפה זה כתוב בזוהר, יקבל 50 שקל. אל תדאגו, לא אפסית כלום. טוב. וראיתיך ראוי לגלות לך סודות ספרי הנבואה, עד שתדע מהם מה שראוי שידעוהו השלמים. ואכילותי, לרמוז לך רמזים, ולהעיר לך הערות. וראיתי שאתה דורש ממני עוד ועוד. זה סגנון העברה מאוד מוזר. יש לך תלמיד, סוף סוף הוא בא ללמוד, אתה רואה שהוא מתאים, למה אתה מבלבל לו את המוח? אתה זורק לו מדי פעם איזה רעיון פה, עוד רעיון שם, רומז לו רמיזה, אתה נותן לו משל. אתה לא יכול ללמד את זה בצורה מסודרת, ככה אתה היית מלמד הלכה, הלכות שבת היית מלמד ככה? תגיד, כבוד הרב, מותר לעשות תחינה בשבת או לא? כשתזכה תדע. מותר או אסור, אתה רוצה לדעת. בסדר? בסדר? אבל ברגע שמדובר בסודות האלוהות, זה מהבהב כזה. כן? קווה ונחבא, קווה ונחבא. זה לא יכול להיות קווה ונחבא. תחשבו על זה. טוב, אז עכשיו. כן, אז יש כנראה מטרה לרמב״ם, למה הוא עושה את זה בצורה הזאת. יש למשל קושיה גדולה שהקשה הרלבג על הרמב״ם. אתם יודעים זה הרלבג? רבנו לוי בן גרשום. רבנו לוי בן גרשום לקח את פירוש המרכבה של יחזקאל שכתב הרמב״ם בחלק שלישי. ושם הרמב״ם כותב, זה מאוד מעניין הצורה שבה הרמב״ם כותב בחלק שלישי. הוא זורק איזה רבע משפט, נעצר כאן, אומר כשתזכה תבין, אחר כך עובר לפסוק אחר לגמרי, עובר נושא, חוזר אל הנושא. בקיצור, עושה הכל כדי למסך, ערפל. אומר הרלב"ג, אני לא מבין אותך הרמב״ם. אתה כותב ברמזים, אבל כל מה שאתה כותב, רואים שזה לקוח מילה במילה, או רעיון מרעיון, מהמטאפיזיקה של אריסטו, ושם זה הכל כתוב בצורה ברורה. אז מה אתה עובד עלינו? כל מי שקרא את המטאפיזיקה יודע למה אתה מתכוון, אז מה אתה משמע אתה צריך לכתוב ברמזי? עד כאן קושיית הרלב"ג. מה התשובה? יש הבדל בין לדעת דבר לבין להשיג אותו. יש לפעמים, תראה, סך הכל, מה משה רבנו ידע ומה אני יודע? אנחנו בהחלט יותר יודעים אותו דבר. אנחנו יודעים שיש אלוהים, נכון? אני יודע שיש אלוהים, גם הוא יודע. אני יודע גם שאי אפשר לדעת עליו שום דבר. גם משה רבנו יודע שאי אפשר לדעת עליו שום דבר. אז מה ההבדל ביני לבין משה רבנו? אותו דבר. נכון? אותו דבר, לא? מה הוא יודע גם? אני אפילו יודע יותר ממנו. המדע התפתח יותר מאז משה רבנו. אפילו בהלכה אני יודע יותר טוב ממנו. אני יודע אם מותר לעשות תחינה בשבת או לא. משה לא יודע מה זה תחינה. אז זו, אז אני יותר גדול משה. אגב, תסתכלו, שאלה זו, הרמב״ם בעצמו שואל, בעמוד צדיק ד', פרק נ"ט של חלק ראשון. יש לשואל לשאול, אני קורא כאן בפרק נ"ט. בעמוד צדיק ד' במדורת קפח. יש לשואל לשאול ולומר, כיוון שאין עצה להשיג אמיתת עצמותו, וההוכחה מראה רק שהדבר הנישג הוא משהו מצוי בלבד, ותארי החיוב הרי נמנעו כפי שהוכח, אם כן במה יהיו היתרונות בין המשיגים, והרי אם כן מה שהשיג משה רבנו ושלמה, הוא אשר ישיג כל אחד משורת התלמידים. אני ומשה רבנו ושלמה המלך יודעים אותו דבר. מה התשובה? יש הבדל בין לדעת את הדבר לבין להשיג אותו. כלומר, יש איזו התעוררות בנפש שמשתנה לפי עומק ההשגה שלך. ודווקא על מנת שתגיע לעומק ההשגה, דהיינו ההתפתחות הנפשית שבאה בעקבות הידיעות האלה, אתה זקוק לכך שהדברים יימסרו לך ברמזים ולא במפורש. מובן? לא, כדי שאתה תשיג אותם, כדי שהם ייכנסו לעומק הנפש. זה כמו שלמשל, ההסתכלות המדעית על פרח, לעומת ההסתכלות השירית על פרח. אם אני לך בדיוק איך פרח בנוי, זה לא עושה לך שום דבר. אבל אם עד רבה אתה תיפגש במשעול הקרמים בדרך אגב, באיזה פרח שלא הכרת בשעת בוקר, כשעדיין הערפל ממלא את הוואדי, אתה תחזור הביתה, תכתוב שיר על זה. כלומר, יש איזה משהו שאתה תבין דווקא על ידי זה שהדבר לא הגיע אליך ישירות. אולי סוף סוף אבין מדוע דחה ברמב״ם את הקבלה. הכיצד? לא, אתה לא תבין את זה עכשיו. זה כשנגיע לתחילת פרק, חלק שלישי. שלום כבוד הרב, האם הרמב״ם ידע קבלה? התשובה היא כן. עכשיו, אבל צריך להוכיח כל מה שאני אומר. בכלל, בלימוד הזה יש, אתם תראו שזה קצת שונה מה, נגיד ספר כמו הכוזרי או, או ספרים כמו של ספרי המהר"ל, שלומדים פרק אחרי פרק. גם אנחנו נלמד פרק אחרי פרק, אבל פעמים רבות נצטרך לעשות דילוגים בתוך הספר עצמו. מדוע? כי הרמב״ם בעצמו עשה דייסה, בכוונה. כלומר, הוא אומר בעצמו, הוא יסביר לנו, לפעמים אני מתחיל נושא פה, גומר אותו שם, נותן לך להמשיך לבד וכדומה. לכן ההבנה האמיתית של הספר הזה דורשת השוואה בין הפרקים. בלי זה לא נבין מה הוא רוצה. טוב. אגב, גם אחרי זה, אני לא יודע אם אנחנו נדע מה הוא רוצה. טוב. אז לכן הרמב״ם, הוא פשוט רציתי כאן לסנגר, מדוע הרמב״ם זרק הערות לתלמיד שלו? למה הוא לא אומר לו ישירות? אז כנראה זה האופן שבו מתקדמים. כן, ואכילותי לרמוז לך רמזים ולהעיר לך הערות, וראיתי שאתה דורש ממני עוד ועוד. ואילצתני לבאר לך דברים מן העניינים האלוהיים. כלומר, הרמב״ם לא רצה לדבר. יש דברים שאי אפשר לומר אותם. כי אם אתה אומר אותם, זה כבר לא זה. אבל בכל זאת צריך לומר. כן, רואים את זה גם אצל בעלי הסודות, אפילו אצל חכמי הקבלה. כן? איך רבי שמעון בר יוחאי אומר בספר הזוהר, בהידרה, אוי לי אי אימה, אוי לי אי לא אימה. אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. כי אם לא אומר, אז חבל, אף אחד לא ידע. אם אני אומר, אני אגלה מה שאסור לגלות. אז מה עושים? רומזים. זה גם כתוב במשנה במסכת חגיגה, שאין עוסקים במעשה מרכבה, אין דרוש מעשה מרכבה ביחיד. כלומר, אפילו ליחיד לא מלמדים. אז איך זה יעבור, החוכמה הזאת? איך תעבור מדור לדור אם אסור ללמד אותה? אלא לחכם הוא מבין מדעתו, מוסרים לו ראשי פרקים. כלומר, אם הוא חכם הוא מבין מדעתו, אז ראשי הפרקים שמוסרים לו זה מספיק טוב בשבילו. ואם הוא לא חכם הוא מבין מדעתו, גם אם תסביר לו את הכל הוא לא יבין. לכן הרמב״ם מתאר את המצב הזה שבו התלמיד הכריח אותו. גם אצל האריז"ל היה איזה סוד שהוא לא רצה לגלות, תלמידיו לחצו עליו, אז הוא מרוב לחץ שלחצו עליו הוא הסכים לגלות את הסוד ההוא, ואז הוא שמע עורב או שעובר בשמיים, והוא אמר שעכשיו הוא נודע לו שבנו מת, בגלל שהוא גילה את הסוד. לא נעים, אה? טוב, אז זה מה ש... גם הרמב״ם פה אומר, טוב, הרמב״ם לא מת לו הבן, אבל בכל זאת לחצו אותו. ואילצתני לבאר לך דברים מעניינים האלוהים, ושהודיעך הנחות המותקלה מן הללו. והאם אותם הדרכים הוכחתיים, ואם לא, מאיזה אומנות הם? מה זה המותקלה מן? היו בעולם הערבי אסכולות שונות של התמודדות עם שאלות פילוסופיות. כן, הרי מוחמד נתן את הקוראן, אבל הוא לא הסביר באופן ספקולטיבי את הדברים. בכלל, בעלי דתות, מייסדי דתות, לא מסבירים באופן שיטתי, הוכחתי את דבריהם, בדרך כלל. להבדיל, גם תורת משה לא עושה את זה. תורת משה מוסרת לנו ידיעות, אבל היא לא אומרת לנו איך יודעים שהידיעות האלה הם אמת. שמע ישראל, השם אלינו, השם אחד. אבל איך יודעים שהוא אחד? זה לא כתוב בתורה. אז האם בכלל זה ניתן להוכחה, האם זה לא ניתן להוכחה, האם זה ראשוני, לא ראשוני? זה התורה לא עוסקת בזה. אבל בעלי הדתות, מטבע הדברים, כיוון שנפגשו עם הפילוסופיה היוונית, התחילו לשאול את עצמם שאלות ספקולטיביות, ולכן התחילו לכתוב כל מיני רעיונות, כל מיני דרכי ביור. היו אצל הערבים, טוב, יש פה שאלה. אם הרמב״ם דחה את הקבלה, אז מדוע אנחנו כן לומדים אותה? מה פירוש השאלה? אתם מבינים את השאלה? אם הרמב״ם דחה את הקבלה, אז למה אנחנו לומדים אותה? אני לא הבנתי את השאלה בכלל. אני לא הבנתי את השאלה. זה שזה מה שהוא שואל, זה הבנתי. אני לא מבין איך אפשר לשאול שאלה כזאת.
הרמב״ם בעצמו, בהשגה שלו, הוא דחה את הקבלה.
נו, אז מה?
אנחנו היום, יש הרבה אנשים ש...
אני פשוט לא מבין. אם א' אמר כך וב' אמר הפוך, אז איך אפשר ללמוד את דברי ב' אם א' אמר שב' טועה? פשוט לא הולך. זה כמו שבהקדמת הספר המצוות, הרמב״ם אומר, ואני יודע שיש מי שידחה את דבריי משום שאינם כדברי פלוני. כן? זה מין טענה הזאת. זאת הטענה של המאה הארצות. א', פלוני אמר כך, השני אמר כך. אז אסור ללמוד את דברי השני כיוון שהם סותרים את דברי הראשון. אולי הפוך. אולי אסור ללמוד את דברי הראשון כי דברי השני הפוך מהם. פשוט, זה לא יאומן. כששואלים שאלות כאלה. תעצבן על השאלה. טוב, הלאה. ואם אמר לך שהרמב״ם צודק? טוב. אז איפה היינו? אז אצל הערבים היו שתי אסכולות ביחס לפילוסופיה היוונית. היו אלה שקיבלו את ההנחות של אריסטו, פחות או יותר, קראו להם הפילוסופים, זה היה בעיקר באנדלוסיה, דהיינו בספרד. במזרח הייתה שיטה אחרת, שיטת הקלאם. קלאם זה ביטוי אחר בשביל חוכמה או דיבור. חכמים נקראו מותקללמין, או בעברית קראו להם מדברים. המדברים היו פיתחו אסכולות שחלקו על הפיזיקה של אריסטו, והשיטות שלהם היו מצויות מאוד במזרח, והתלמיד של הרמב״ם שאל אותו האם ההוכחות שהמותקללמין מביאים למציאות השם, לאחדותו וכו', האם זה מקובל על הרמב״ם או לא? האם ההוכחות שלהם הן הוכחות טובות או לא? אנחנו יודעים מההמשך שהרמב״ם חושב שההוכחות שלהם לא שוות גרוש. כן? הוא דוחה אותם בחריפות. אנחנו נצטרך בעצמנו ללמוד את הדברים ולבדוק. בסדר. אז ושהודיעך הנחות המותקה למין הללו, והאם אותם הדרכים הוכחתיים, ובלב מזה אומנות הם. זה כל הדיון בשיטת המותקה למין נמצא בפרקים בעשרה הפרקים האחרונים של החלק הראשון. הרמב״ם שם מביא את דבריהם ודוחה גם את דבריהם. כן, מה אתה אומר?
שאלה כללית, כי אנחנו כבר עושים בפתיחה פה. בארצות המזרח הייתה סובלנות יותר גדולה מאשר בארצות
אצל נוצרים, למשל. זאת אומרת,
שהוא יוצא נגד אלה ונגד אלה,
והגרתם על
כל
הפרק. אתה שואל, האם המצב של הסובלנות הדתית היה טוב בארצות האסלאם? כן. לא, היה גרוע מאוד.
אז איך הרמב״ם משה לעצמו לפתוח את הפרקות?
מה? זה שמדבר נגד המותקה למין, זה נגד, זה בין פילוסופים. זה לא קשור בכלל לקוראן. כשהרמב״ם מדבר נגד הקוראן, אז דווקא שמה הוא מאוד מפחד, זה באגרת תימן. שם הרמב״ם שכותב בזהירות רבה, וגם הוא אומר שהוא סיכן את עצמו בעצם כתיבת הספר. ושגם הוא שלח שליח, שגם הוא עומד בסכנה. אבל כל זה היה כדאי בשביל להציל את יהדות תימן. אבל פה זה פילוסופיה, בין פילוסופים. הרי ממילא, גם הפילוסופים הערבים לא נחשבו אצל הערבים. כן. רק שאלתי שאלה, לא התכוונתי לעצבן. אתה צודק לחלוטין, אני לא בסדר, תראה, אני הייתי צריך לשים לב זה, אבל לא, אבל אני רוצה להסביר. שאני לא מקווה, הכעס שלי גם היה כעס חינוכי, אל תחשוב. זה החינוכי. רציתי להסביר שאנחנו צריכים ללמוד את הטענות לגופו של עניין, ולא להסתתר מאחורי סמכות. איך אתה יודע שזה נכון? כי פלוני אמר. נו, ואז מה אם פלוני אמר? מנעין לא. זה דבר שצריך ל... היי, מחקתם לי שאלה שם. טוב, מה אני אעשה? מחקו לי שאלה. טוב, אז... וראיתי לך שכבר קלטת משהו מהם מזולת... חזר. בעניין שמה ישראל שהרב ציין, הלו הם לא קיבלו את הידיעה הזו במעמד הר סיני. נו, אז מה? אז הם לא קיבלו מעמד הר סיני, זה נכון מה שאמרת. הלאה. וראיתיך שכבר קלטת משהו מזולתי. כלומר, יכול להיות שהוא למד על המותקה למין עוד לפני שהוא פגש את הרמב״ם. בין היתר, כנראה מדובר על רבנו סעדיה גאון, שבכמה דברים דווקא קיבל את שיטותיהם של המותקה למין, לא בכל דבר. אז הוא אומר, אולי שם קיבלת מהם ואתה נבוך. והחילו בלבך היסוסים, ונפשך נכבדת, דורשת ממך למצוא דברי חפץ, ולא חדלתי לדחותך מכך, ולצוות עליך לקחת את הדברים בהדרגה. מטרתי שיושג לך האמת בדרכיו, לא שיבוא הנכון בדרך מקרה. ולא נמנעתי בעיתות פגישותינו, כאשר נזכר פסוק, או לשון מלשונות חכמים, שיש בו הערה על עניין מופלא, מלבאר לך אותו. וכאשר גזר השם על הפרידה, ופנית לאשר פנית, הוא נסע אחר כך ממצרים לסוריה. הוא מת בחלב שבסוריה. עוררו בי אותם הפגישות יוזמה שכבר שכחה בי, ועוררני העדרך לחיבור מאמר זה אשר חיברתיו, לך ולדומך ומעטים הם. כלומר, מעט אנשים דומים לך ויבינו על מה אני מדבר, ועשיתיו פרקים מחולקים, וכל מה שיכתב ממנו יגיע אליך ראשון ראשון באשר תהיה ואתה שלום. כן, הרמב״ם שלח את הספר בפרקים, לא שלם, כשהוא גמר, וכל פעם שהוא גומר פרק, היה שולח אותו במכתב לרבי יוסף ברבי יהודה. זכיתי לראות בספרייה הלאומית, הביאו פעם, טוב, במוזיאון ישראל, הביאו כמה כתבי יד של הרמב״ם לתערוכה, אז ראיתי שם פרק של המורה נבוכים, ממש רואים שהרמב״ם היה רופא, כתב נורא והיום. טוב, עד כאן להיום.